שלא התבלבלתם. אתם על תרבות יום א', אבל ניב לא כאן. ככה זה כשאתה יוצא לחופשה ביוון ונתקע, כי קרתה לך מלחמה קטנה בדרך.
אני יוצא לחופשה באמצע מאי, איזה מין...
מי שמתאפשר לו, שני ליטמן.
לא יודעת, אני לא מכירה חופשות שאינן רשומות בלוח השנה של משרד החינוך.
כמוני כמוך, שני ליטמן, אלן.
שלום.
אנחנו על תרבות יום א', פודקאסט התרבות של עיתון הארץ, שמספר לכם כבר בתחילת השבוע ביום ראשון, על כל הדברים החשובים בתרבות שאפשר לצרוך השבוע.
כן, והנה, התקלה של האחד היא הסבבה של האחר.
סבבה לך, סבבה לי. המון דברים יהיו לנו היום. אנחנו נדבר על הלסטון בנטפליקס, ונדבר גם על העונה החדשה של בטיפול, העונה הרביעית של בטיפול האמריקאית, ואז יהיה לנו סיבוב מהיר, גם בואו נדבר על כל מיני דברים, אבל נשאיר את זה לא נעשה ספוילר למה שקורה לנו בסוף.
הפתעה.
אבל לפני זה, כן. מה קורה ביום חמישי הקרוב? אירוע היסטורי ממש.
רייצ'ל ומוניקה חוזרות.
ורוס וצ'נדלר וג'וי.
כן, ממש לא התגעגעתי אליהם, אבל...
מה?
אוקיי, סליחה, לא נעים לי להגיד, אבל באמת, הם לא ישבו לי על ה... לא היו במחשבותיי, לא היו על ליבי. מדי פעם הם חולפים כאילו באיזה שידור
הם
חוזר.
הם תמיד משודרים פשוט מתישהו.
כן, זהו, כאילו הם לא הלכו לשום מקום בעצם.
הם עדיין יושבים בבית הקפה. תראי, היו את הטורנירים שנהגו לעשות, הירדנה ואופרה של... של אמריקה, מי יותר חברים או סיינפלד.
כן.
ואני חייבת להגיד שבזמן אמת הייתי בטים סיינפלד, ובדיעבד אני בטים חברים.
באמת?
בחיי! כל סיטואציה בחיים, יש משהו שקרה בחברים שמזכיר אותה.
אבל את מבינה מה בעצם, מה הם עשו לעצמם עם פרק הייחוד הזה, יהה אשר יהה, כאילו, זה ברור על מה ידברו בעצם.
על מה ידברו?
על הבוטוקס.
על הבוטוקס?
ברור.
אנחנו נדבר על הבוטוקס.
על איך הם נראים, מי ידבר על, מה כבר יהיה בפרק הזה חוץ מלדבר על איך הם נראים היום לעומת איך הם נראו אז. אז מהמעט שכבר אפשר היה לראות בקטע ששוחרר לאתרים השונים, ורואים אותם יושבים כזה ומדברים, הבנות לחוד, הבנים לחוד, אז בעצם יכולנו כבר להתרשם מהשאלה המעניינת הזאת של איך הם נראים היום.
הורדנו את זה מהחזה שלנו.
כן, בדיוק, פרקנו, ובעיקר אני כאילו רוצה להגיד, אני מקווה שמישהו מטפל בצ'נדלר, כי הוא נראה כמו הומלס בדיכאון. כי הוא ממש נראה לו משהו לא טוב שקורה שם.
אני חושבת שאולי מוניקה צריכה לנחם אותו קצת. אני חייבת להגיד, חוץ של חברים זה משהו שדובר במשך הרבה זמן, וכבר אמור היה לעלות בשנה שעברה, המפיקים המקוריים הם אותם מפיקים, וזה מין פרק כזה עתיר כוכבים, מבקאם ועד סינדי קרופורד, אוקיי?
אוקיי, אז זה כאילו מין בלאסט פרום דה פאסט כזה? זה חזרה אל ה-90s?
יש מצב שכן, אבל אני חייבת לומר שעם כמה שאני אוהבת את חברים, ועם ההערה המאוד נכונה שלך על כמות הבוטוקס שם שכבר נתקלנו בתיאור גופה המתנפחת בשלולית, נכון? בנוגע למראה של האנשים שם. לא חשבתי שזה צריך לקרות.
מה, שהאיחוד הזה לא צריך לקרות?
כן. למה זה טוב? זה הרי יהיה גרוע. זה יהיה נורא.
זה בעיקר מוזר לי, כי זה כאילו אומר ש... את יודעת, נגיד, הילדות שלי, שמבחינתן כל הדבר הזה הוא באמת פרה-היסטוריה, זה בחיים לא יעניין אותן. עכשיו, הם, נגיד...
לא דיברו על זה שיש דחייה, ויש קהלים חדשים שנחשפים לחברים.
זהו, את מי... את באמת חושבת שאנשים בני 20 היום, נגיד, או פחות מזה, יצפו בה... הם לא רוצות לראות גם את הישן, אז למה... למה שהם ירצו לראות אותם היום בלי בכלל כל המטענים והנוסטלגיה כשראינו את הפרק הזה ישבנו פה ושם וכאילו מה שנגיד לנו אולי עוד איכשהו
תראי,
יש
תראי, גם אנחנו אנשים
אבל אנחנו...
גם לנו מגיע.
זהו, אני אומרת, כאילו, מה, זה הכל בשבילנו? הכל לכבודנו? אנשי ה-90s? כאילו, כל הדבר, כל האופרציה, כל הכסף שמשקיעים, כל הבוטוקס הזה שמוזרק לפרצופם.
תראי, יש לי שני דברים להגיד על הדבר הזה. אנחנו שגדלנו ובגרנו ב-90s, אנחנו עכשיו המעמד, את יודעת, אנחנו האנשים, אנחנו מביאים את הכסף, אנחנו הארנק.
כן, אנחנו
הארנק. זה דבר אחד, והדבר השני...
הארנק הרק, אבל בסדר.
הארנק כלשהו, לנו יש כרטיסי אשראי.
כן.
והדבר השני, זה שכמי שחוותה את האיחוד של סיינפלד, נחלנו קש שם, אז אני חושבת שיהיה טוב לכולנו אם באמת נתרכז באיך שהם נראים, ולא נצפה שזה יהיה איזה טלוויזיה טובה.
מה עם האיחוד של בברלי?
זוועת עולם.
revolution. I'm going to change the face of American fashion.
השבוע שעבר עלתה הסדרה החדשה של נטפליקס, נכון? הלסטון?
הלסטון, כן, הסדרה החדשה של ריין מרפי בנטפליקס.
ריין מרפי, כמובן, מיני סדרה, שישה פרקים.
תודה לאל, כן.
תודה לאל, נכון, זה היה לא קל. מספרת את סיפורו של מעצב האופנה, ההוקו חשוב, רוי הלסטון. אני חייבת לגלות בסוד לך, ואל תגידי לאף אחד, לא היה לי מושג שהאיש הזה קיים.
על דבר קיומו של האדם. את יודעת שבית האופנה ממשיך להתקיים.
ברכות ואיחולים, אני באמת מאחלת להם בהצלחה. אם לשפוט לפי הבגדים כפי שהם הופיעו בסדרה, אני לא... כאילו, די מוז... זאת אומרת, לא מתפלט שלא ידעתי עליהם קודם.
עד כדי כך, את אומרת.
לא אהבתי.
לא אהבת. לא. תראי, אני... אופנה, לא יודעת, היו דברים מאוד מאוד יפים, היו דברים שפחות התחברתי.
רגע, את ידעת כאילו ש... ידעת על קיומו של הלסטון?
ידעתי על קיומו של בית אור... כן, ידעתי.
אוקיי, אוקיי. זה לא משהו שאני צריכה להגיד בכל רב.
לא, נראה לך...
אבל רגע, אבל אומר לי זכותי שקראתי שגם... איון מקרגור, שמגלם את הלסטון, לא ידע ש...
איך הוגים את שמו? יואן? איון?
וואי, קיוויתי שאת תדעי לומר.
לדעתי, יואן.
יואן.
יואן מקרגור.
אז גם הוא לא ידע.
הוא מגלם את הלסטון, הוא מגלם את הלסטון. עכשיו, צריך להגיד שזו סדרה של ריין מרפי, ולכן היא מגיעה עם כל החבילה של ריין מרפי, שזה כזה לוק הכי רבתני, נושאים קווירים.
אנחנו זוכרים אותו כמובן מניפטק, הוא היוצר של ריין מרפי, כן? לא מגרגו. יוצר של ניפטק ושל הסדרה המשונה הוליווד.
ושל הפוליטיקאי בנטפליקס, כמו שניב אמר, כל רעיון שהיה לו בנוטס הפך להיות סדרה בנטפליקס, וחבל.
כן. לא, אבל יש לו איזה קו. זאת אומרת, יש איזה משהו נורא נורא ריקני תמיד בסדרות שלו, מאוד אסתטי וריקני, ומבעית.
מבעית?
כן, אני תמיד מרגישה ש... כי יכול להיות שזה עוד בגלל שניפטק היה כל כך דבר...
אני מאוד אהבתי את ניפטק.
זה היה חדש מאוד, כן. זאת אומרת, זה היה יציאה.
מאחר והלסטון הוא סיפור כזה שלכאורה מכיל את כל הרבדים האלה שאהובים על ריין מרפי, שזה סיפור קווירי עם גיבור גי, על תקופה שאפשר לנפח בעשרות צבעים, כן. יש שם אופנה, זה אלמנט מאוד מאוד חשוב, ועלייתו לגדולה תוך ויתור על עקרונותיו של... כל האלמנטים האלה קיימים שם, הייתה תחושה שזה הולך להיות הפרויקט הקווין גמביט החדש של נטפליקס. ולכן ניגשתי לסדרה במין...
חיל רועדה.
מה זה? ולא, בכיף סבבה.
אבל לא, לא, לא מראש היה לך קצת מוזר ש... אוואן מקרגור מגלם את הלסטון? כלומר, אפילו על הנייר זה... משונה קצת, לא?
זה אולי היה יכול להיות טוב, אם זה היה כתוב טוב, כך שזה היה מאפשר לו תפקיד עם שיניים לנעוץ כן. בתוכו, אבל זה, כל הפרויקט הזה פשוט מבוצע בצורה כל כך מגושמת.
זה נורא.
מי הכתיבה שהיא פשוט עמוסת קלישאות, ועד העריכה שהיא מין תזזיתית, וכאילו לא גמורה עד הסוף, ויש כן. שם פשוט קטעים שמביאים תעצבים, ואני מתייחסת, אני מסתכלת על אייזה מינלי,
וואו.
זה כאילו מסוג הדברים שהנאמבר הזה שהיא עושה אלייזה with an Z, not with an S. קדח דמיוני מכוון למסך.
וזה עוד, בסדר, וזה עוד רגע שבו לפחות את מרגישה איזה קורה משהו, את עוד איכשהו מסתכל, זאת אומרת זה מעניין, את רוצה לשבת שם ולצפות בזה, אבל בין לבין יש שם פשוט המון כלום. זה מין נגרר כזה מאפיזודה לאפיזודה, נורא לא מעניין.
את רומזת שהטורניר הקשה בין מעצבי האופנה הצרפתים למעצבי האופנה האמריקאים הוא לא דרמה מטורפת?
קודם כל, כשהם הגיעו לשדה התעופה בפריז, ובתור בוגרת ביטחון אל על, אני מכירה היטב את שני שדות התעופה של פריז, ואף אחד מהם לא נראה כמו שהם עיצבו אותו.
מה, בפורמייקה?
וגם חיפוי עץ הזה, זה ממש... אז פה נשברתי, אני יודעת שזאת שטות, אבל כאילו, בסדר, אתה רוצה שהכל יהיה נורא אסתטי וזה הבנו.
אתה רוצה שהכל יהיה נורא נאמן לרוח התקופה, אבל אתה יודע, הם צרפתים, יש להם טעם.
כן, וגם הוא גנב שם את המילים של יונית לוי, כאילו האדום הזה, יש שם את העיצובים האדומים האלה בחלק כזה לקראת הסוף, הוא הרי עובר צבעים כזה. הוא מתחיל במין
פלטה מונוכרומטית כזאת.
מתחיל כזה שחור לבן, עובר ל... שזה דווקא, אני מעריכה את החשיבה, כאילו את ההשקעה באסתטיקה, כן. אבל זה לא מספיק, זה פשוט לא מספיק.
תרצו, תראו, לא חובה.
בכל זאת ראיתי הכל, כאילו ראיתי, אבל... היה קצת משעמם ביום שישי בערב. זו לא הסדרה שתציל את נטפליקס.
כן.
I know this is hard. I'm only here to help you. Let's get started.
I work for this rich family. They brought me into their home to take care of their son, so...
Sounds like a lot to handle.
They respect what I do.
Your girlfriend's 15 and you are 18
and she's innocent.
All these people are looking to me to tell them what to do. I don't know what to tell them. I don't know what to tell myself.
That's our time for today.
נכון. במיתולוגיה הישראלית המקומית, בטיפול, היא הסדרה שעשתה את זה לטלוויזיה הישראלית בעולם,
הסדרה,
נכון?
הסדרה, כן.
הסדרה, זה כאילו הפורמט הראשון שנמכר, ומאז חגי לוי מגלגל את הדינרוס, כן. כאילו, נכון?
הפורמט שהביא לנו את המילה פיצוח. לעולם הטלוויזיה.
כן, וגם באמת אפשר לדבר על פיצוח שם, כי באמת זה סדרה שמבוססת נורא נורא, אם קודם דיברנו על הכתיבה האיומה של ריין מרפי בהלסטון, אז בטיפול תמיד הצטיינה בשילוב בין דמויות נורא נורא מדויקות ומאופיינות, וכתיבה שהיא באמת state of the art של תסריטאות.
כן.
וכל היתר היה מאוד מאוד מינימליסטי, כי לא היה קישוטים.
כי לא היה כסף.
והכל נערך בשיחה בין שני אנשים או שלושה, בתוך חדר אחד ש... לא בשביל החדר בת.
כן.
באמת בת בשביל החוויה הרגשית שאת יכולה לעבור בשיחה בין שני אנשים. אז בטיפול שודרה בארץ, ואז בין 2008 ל-2010 שודרו שלוש שנות של בטיפול האמריקאית. והנה...
פתאום הם חזרו.
נכון, 11 שנים חלפו.
למה קרה?
אני יכולה לשים על השולחן את זה שעשיתי שיעורי בית וקראתי את הטור טלוויזיה המעניין מאוד שהתפרסם בניו יורק טיימס לקראת בטיפול עונה 4.
כן.
ולומר שהכותרת של הטור הזה הייתה בטיפול סבורה שאתם זקוקים לסשן אמריקה.
כן.
ובאמת מה שרואים שם זה בצורה דווקא לא מגושמת, שוב בהנגדה מוחלטת להלסטון של כל המחלות שאמריקה סובלת מהן, בראשן כמובן קוביד, כאילו הקורונה ומה שהיא עשתה, וכל היתר מסמי מרשם עבור בגזענות ועד גברים רעילים ועידן אנשים שאולי כדאי שיתחיל. ופה יש לנו, בניגוד לפסיכולוג שהוביל את שלוש העונות הראשונות, הפעם יש לנו פסיכולוגית, בסדרה קוראים לה ברוק, מגלמת אותה השחקנית אוזו אדובה, ויש לנו ארבעה קווי עלילה בעצם, קו העלילה הראשון, איתו נפתח הסדרה, הוא בחור צעיר ממוצא דרום אמריקאי ששמו אלדיו.
כן. לטינו.
לטינו, נכון. הדמות השנייה זה, אין דרך יפה להגיד את זה, שמוק לבן ששמו קולין.
מי היה מגלם אותו בגרסה הישראלית?
יש לי כמה שמות. הוא מין עבריין צווארון לבן כזה, שהוא...
אחי רמי אויברגר?
אחי רמי אויברגר. אני מצטערת, רמי אויברגר, אתה אולי אדם נפלא, אבל...
לא, זה רק בגלל שהוא שחקן מעולה.
שחקן מצוין. הדמות השלישית היא לילה, היא נערה צעירה ממעמד גבוה, שסבתא שלה שולחת אותה לטיפול כדי שתפסיק להיות לסבית. וקו העלילה
עבד לרבים וטובים.
עבד לרבים וטובים בכל מקום שבו דבר כזה נוסע, והקו העלילה הרביעי הוא קו העלילה של ברוק המטפלת, שאנחנו יודעים עליה ממש מההתחלה שאבא שלה מת לאחרונה, והיא חיה לבדה בבית מידות יפהפה, ושם גם היא מקבלת את
קירותיו הדפסים של כתמי רורשך.
כן, הכל נורא נורא אסתטי, ולכאורה אווירה כזו נורא פתוחה ומואר וחמים ונעים, אבל בעצם אנחנו מרגישים שזה כמו מין כלוב זהב כזה, היא לא יוצאת ממנו, היא מקבלת בו מטופלים, ולאט לאט אנחנו מגלים גם למה. התחלנו עם אלדיו, אלעדי, שעברתי עליו בהתחלה ולא אמרתי מה קורה איתו, אז אפשר להגיד שאלעדיו הוא בחור צעיר שסובל מאינסומניה. הוא לא מצליח לישון, הוא מטפל בבחור צעיר אחר שחולה מאוד. הטיפול ניתן לו במימון המשפחה ששחררה אותו, והוא לאט לאט, ולא סתם אני אומרת לאט לאט, לפרק הראשון לוקח זמן להתניע.
כן.
לאט לאט מתגלה שיש שם כמובן רקע ונסיבות שהופכות אותו לבן אדם שמתקשה מאוד לישון.
תראה, זה מעניין שבאמת חזרו לפורמט הזה אחרי הפסקה ארוכה מאוד. אני מניחה שזה גם קשור באמת לקורונה, קוביד.
כן.
היו כל מיני סדרות שניסו עכשיו לפצח את הדבר הזה של איך אתה מצלם כשאי אפשר בעצם לצלם, כמו שהכל צריך להיות בבית. בעצם אותן סיבות שאז הפכו את הפורמט הזה לכל כך מצליח, אפשרות לעשות את זה יחסית בזול, וקאמרי.
כן, קומנדו כזה, כן.
כן, אז עכשיו הם כאילו עוד פעם מכיוון אחר, הם נוכחות שוב. אבל זה מעניין מה שאמרת לגבי זה שבעצם אחרי עידן טראמפ, איך אפשר שלא להזכיר את זה, כאילו אנחנו צריכים, אמריקה צריכה לחזור אל ספת הטיפולים ושנייה לנסות לאבד, כן, מה היה הדבר הזה, מה עבר עליה, מה קורה איתה, ואיך ממשיכים מכאן.
גם תראי, הכל נמצא שם, מאזכורים של ג'ורג' פלויד ועד עבירות צווארון לבן, מהשפה שהשתנתה, אתה כבר לא יכול להגיד מה שאתה רוצה כשאתה לבן ופריבילגי, ועד סיפורים מכיוונים אחרים, כאילו סיפורים נשיים במובהק, שמתקיימים באיזה יקום נשי.
כן, יש שם את הקטע הזה בפרק השני שהמתוק מתפעל מהבית, ואז אומר לה, מה בעלך עושה?
כן.
והיא אומרת לו, אני לא נשואה.
כן.
זה כן, זה מאוד, גם כן, מסימני הזמן, הגברים של פעם ואנשים של היום.
כן.
דיברנו קודם על זה שאמריקאים צריכים לחשוב על מה הלאה, אז גם אנחנו צריכים לחשוב מה הלאה, ואחרי שנגמרה המלחמה הנוכחית, אני מתעקשת לקרוא לה מלחמה, היא לא נגמרה, היא רק הפסיק, זאת אומרת, הפסקת האש. הפוגה. אז גם בטלוויזיה הישראלית אתמול, בערוצים השונים, ניסו לחשוב על מה הלאה. וזה היה מאוד מעניין לראות את זה. בערוץ 11, כאן 11, עסקו אך ורק באירוויזיון.
מה יש עוד לעשות?
שודר הסרט של וויל פארל על האירוויזיון, ואחר כך הייתה תוכנית מיוחדת של המרדף שעסקה באירוויזיון. אז הם כאילו, אוקיי, נתנו איזה שעה ומשהו לחדשות, בכל זאת אין ברירה, וחזרו כמובן לשידור.
האירוויזיון, מה יהיה? יש להם את האירוויזיון, בן אדם, הם לא צריכים שום דבר יותר.
כן. לעומת זאת, ב-12 ו-13, הביאו עוד פעם את אותה סוללה של אלופים במיל, אלופים במיל, אלמים במיל, לדבר על מה הלאה, שזה היה כאילו בדיוק כמו מה היה בשבוע שעבר.
ואני מה לא, שהיה הוא שיהיה.
זה באמת, אני אומרת כאילו, מה אתם כל כך עצלים מחשבתית, אתם לא רואים שכולנו כבר מבינים שכל סבבי הלחימה האלה לא מובילים לשום דבר, וכל הקונספציה הצבאית והביטחונית הזאת חייבים לצאת ממנה, ולחשוב אחרת, אבל גם מבחינת האופן שבו אתם רוצים למשוך אליכם את הצופים, אז אתם עוד פעם מביאים את אותם, סליחה, אנשים קצת אפרורי, כאילו, באמת.
הטעות שלך היא בלחשוב, אני חושבת שהטעות שלך, סליחה שאני כאילו, את יודעת מה הטעות שלך?
את
יודעת מה הטעות שלך?
בוא אני אסביר לך.
בוא אני אסביר לך. שתי כוס מים. הטעות היא בלחשוב,
הם כולם נראו שהם שתו כוס מים, הם היו הרבה יותר נינוחים, אבל הם אמרו, הם באו עם אותם פזמונים ישנים ומשמימים.
תראי, להחזיק אולפן חדשות, ולהביא את האנשים האלה שנמצאים בחיוג המהיר שלך כבר, ושהם גם ככה, יש להם דעות שהם לא צריכים לחשוב עליהם יותר מדי, זה יותר זול.
נכון, זה היה
ברור. מלשים שם תוכן אחר שיתחרה באירוויזיון.
איזה שימום זה היה. לא, וגם באמת מדכא. כאילו, אין לכם שום דבר להציע. כן, בתוכנית יותר מוקדמת הביאו שתי נשות חינוך שדיברו על איך צריך לחנך בעצם לדו-קיום, ועל בתי ספר משותפים, יהודים, ערבים וזה. זה היה עם הרבה יותר אופק מאשר, עוד פעם, מוחמד דף, כן נצליח לחסל, לא נצליח לחסל.
זה לא מבזבז להם כסף, ועל ערב שכולו יהיה שייך לכאן 11, כן. ולא זה.
וגם זה, בואי, האירוויזיון הזה, שהשאיר אותי רד 2 בלילה,
וישנה עד 10 בבוקר.
וישנה, לא צריך לגלות לכולם.
לא אמרנו, אבל בטיפול תעלה בארץ בכל מקום שיש בו HBO, שזה אומר Yes, Hot וסלקום TV, וזה קורה מחר בערב. וכמו בפורמט המקורי, גם כאן בעצם זה מין צפייה בינג'ית כזאת, כי את מצטרפת לחדר הטיפולים ואת רואה 4 פרקים בשבוע.
כן.
אז זה מין חוויה כזו שנורא נורא מושכת אותך פנימה. זה גם איזה משהו שמאוד שמתי לב אליו.
את מי שזה, כן. אני באופן אישי תמיד מעדיפה דווקא את הסדרות הסקנדינביות עם המעט פסיכולוגיה. כאילו שמדברים פחות והדברים יותר, את יודעת, ההמהומים, דרך ההמהומים נחשף.
כן, יותר עלילה ופחות דיבורים.
גם עלילה לא תמיד יש שם מי יודע מה, נגיד החקירה, בטח דיברתם על זה כבר, כן. על הסדרה הזאת, לא זה, אבל יש שם איזה יותר מין הלך רוח.
תכליתי מאוד.
ארפילים.
כן, אבל גם הכל נורא נורא תכליתי, ופה, כן. לא יודע, תראי, באמת הפרק הראשון, את אומרת לעצמך, נו, טוב, יאללה. אבל כן. באיזשהו שלב, זה באמת נורא מושך אותך פנימה. ובפרק השני, הדברים קורים כבר הרבה יותר מהר, והרגשות העזים שמתעוררים בך כלפי המשתתף בטיפול השני, את כבר אומרת, טוב, אני לגמרי בפנים.
כן.
אז יש איזה ערך לתחושה הזאת של שיחה.
כן, אני אתן לזה עוד צ'אנס, לפני שאני אחזור. מה הדבר היחיד שנשאר לטיפול מהגרסה הישראלית? נעימת הפתיח. אבי בללי.
אבי בללי?
כן. זה באמת...
It'd be awkward if something happened with us.
No one would have to know.
I didn't know your mom worked in the Sheridan's house.
What's Marianne like in her natural habitat?
I don't know, I don't see much of her.
הגענו לחלק החביב על כולנו, הסיבוב המהיר! עכשיו, בגלל זה שאת כאן,
כן.
אנחנו נדבר על נושאים שלא דיברנו עליהם לפני זה, למשל. אדריכלות. הביאנלה לאדריכלות, אני יכולה להגיד שכבת לאדריכלית, מעולם לא הבנתי יותר מדי, וגם אני ממש מתקשה להבין את הרעיון של ביאנלה לנושא כמו אדריכלות, וקראתי את הכתבה המאוד מעניינת שלך בסוף השבוע האחרון, ובעיקר נורא רציתי שתהיה לי הזדמנות לראות את הכל.
כן. עצם זה שהביאנלה מתקיימת, זה כמובן אירוע, נס וכולי, כי היא בעצם הייתה אמורה להתקיים כבר בשנה שעברה. בוונציה יש פעם בשנתיים ביאנלה לאדריכלות, פעם בשנתיים ביאנלה לאומנות. אז הביאנלה לאדריכלות הייתה אמורה להתקיים בשנה שעברה, בגלל הקורונה היא לא התקיימה, והיא נדחתה לשנה הזאת. וגם השנה וונציה די ריקה מאדם, אבל איכשהו בכל זאת הצליחו לפתוח את האירוע הזה, שהוא באמת אירוע בינלאומי עצום. והביטן הישראלי, את אומרת, איך אפשר לדבר על אדריכלות? הם באמת פחות מדברים על אדריכלות, כלומר, הם לא מדברים על אדריכלות באופן המקובל, הם בעצם עוסקים בבעלי חיים שחיו בארץ ישראל, ומה קרה להם, זאת אומרת, באופן שבו הציונות בעצם שינתה גם את הנוף, את המרחב הפיזי של ארץ ישראל, וגם
את היצורים את שפעלו גורלם, בו.
כן, כן. איך היא השפיעה בעצם על בעלי החיים שחיים בו. על הביטן בעצם אחריות שתי היסטוריוניות, תמר נוביק ורחל גוטסמן, ושלושה אדריכלים, עידו גינת, יונתן כהן ודן חסון. הם עשו מחקר מאוד מעניין בעיניי על חיות, בכלל, חיות זה כאילו דבר שישר שובה את הלב. אז הם מספרים שם על העיזים השחורות, הידעת שהעז השחורה נתפסה
כגורם למדבור, וממש כן. חיה ארורה, ושגידולה נאסר בחוק במשך כן. הרבה מאוד שנים.
אז זה ממש היה סוג של ג'נוסייד, זאת אומרת, הם לא שחטו אותם באופן אקטיבי, אבל הם מאוד מאוד צמצמו את האפשרות לראות ולהחזיק עיזים שחורות. ועיזים שחורות, אגב, זה כמובן משהו שהפלסטינים גידלו. החלוצים עסקו בבקר מסוג אחר, כלומר, הם נטו יותר לכיוון של פרות, כבשים, עיזים לבנות.
שזה החיה השנייה.
החיות הטובות, כן, כן. אז יש שם גם, זהו, אז יש את סיפורה של הפרה, ויש פרה מאוד ספציפית שקוראים לה סתווית, והחיה החביבה עליי בעולם שזה הג'מוס.
שלא לאור ג'מוס. שלא, זה פרה גדולה עם פוני.
נכון. ועם כאלה עיניים חמודות. אז הג'מוסים היו פה, מסתבר שהיה פה, הם די סגסגו, כי היו הרבה ביצות, הג'מוסים אוהבים ביצות. ואז כשיבשו את אגם החולה, את ביצת החולה במבצע מטורף, גרנדיוזי וקטלני מבחינה אקולוגית, אז הג'מוסים נעלמו. עכשיו יש שם, הרי יש שם איזה שמורת טבע, אז כאילו החזירו איזה עדר מסכן, אבל מקווה שיום אחד אפשר גם להגיע לראות את הביטן, או שהם יעבירו, או שהתערוכה שלהם גם תגיע לארץ באיזשהו שלב. זאת גישה מעניינת לעסוק
בעיצוב המרחב, דרך מי שנכחדו ממנו.
דרך, כן, דרך החיות שנכחדו, איך זה השפיע עליהן. יש שם גם דבורים, ויש שם גם
הטלפים,
וכן.
מעניין לאללה. בואי נחזור לטריטוריות מוכרות יותר. עולה הערב וגם בהוט וגם ביס, אנשים נורמליים.
תראי, טלוויזיה זה לא הכל בחיים.
זה לא הכל בחיים, עוד מעט נדבר גם על ספר.
וואו.
עולה אנשים נורמליים, כשהיא עלתה לפני שנה בעולם ב-HBO Max, אני ואני די עפנו עליה. היא מבוססת על הספר אנשים נורמליים של סלי רוני, שהיא חוצפנית בת עוד לא 30, ובגיל 27 כבר הייתה מועמדת למאן בוקר הראשון שלה. היא נחשבת לכזה הסופרת הגדולה הראשונה של
קולו של דור, כן? כלשהו.
תשמעי, היא נורא מוכשרת, היא גם כתבה את התסריט לאנשים נורמליים, שהוא מין סיפור אהבה כן. כזה בין נער המקובל בתיכון, אבל שמגיע מרקע סוציו-אקונומי חלש, לנערה שמגיעה מבית מאוד מאוד עשיר, אבל היא מוזרה כזו, ואף אחד לא רוצה להיות חבר שלה. הם מסתירים את סיפור האהבה שלהם, שאנחנו עוקבים אחריו במשך כמה שנים טובות, וזה סיפור של כל הטעויות שאפשר לעשות כשלא מדברים, כן, נכון? זה כזה. כן. זה נשמע נורא רדוד, אבל זה סדרה שיש לה איזה דרך להתגנב אלייך אל הלב ולאחוז בו חזק.
ולמה?
ולמחוץ.
ולמה?
ולמה?
כי היא
אירית.
קיצור, הם לא אמריקאים, זה מה שאני
לא, הם לא אמריקאים, נכון. באופן מפגיע לא אמריקאים.
כן, כל מה שאם זאת הייתה סדרה אמריקאית, היה מותח בפרצופך באופן בוטה, פה נעשה בצורה מאוד מאוד עדינה ומרומזת. וכן, אני כאילו, היו כמה פעמים במהלך הצפייה שרציתי כזה לטלטל אותם ולהגיד,
רק תדברו!
תגיד למשהו! אני לא מבינה, אתה לא רוצה, תתאמץ על זה קצת יותר, כאילו, תילחם, תילחמי.
אל תסתפק באם.
כן, גם היא, וגם כאילו מה, שנה את לא עונה לטלפון.
מה יש לך?
מה יש לך?
מה יש לך?
היה בזה משהו מתסכל. אני חייבת להגיד שבאמת גם נשבתי בקסמם, כי הם באמת חמודים, והמבטא האירי הזה, והטריניטי קולג' בדבלין וכל זה, אבל לא יכולתי שלא לחוש שבסוף זאת גם קצת סדרת, איך אני אגדיר את זה? אירוטיקה,
אירוטיקה קלה? אני דווקא שמחה שאת אומרת את זה, כי אני חושבת, תראי, זה סדרה על סיפור אהבה, ויש במין, כאילו זה קורה, אבל אני חושבת שהאופן שבו
ארוך
ומפורש ומפורט, ולא מפונש, ולא מלוטש, ולא
אבל
מלאכותי,
רגע, אבל בסדר,
ומאוד
אוקיי.
מאוד שוויוני, ויש שם איזה משהו שהוא, אמרתי את זה לדעתי לפני שנה כשדיברנו עליה, שהוא החלום הרטוב של כל נערה מתבגרת ואימה.
כן.
כשהם מגיעים למעשה האהבה בפעם הראשונה, הוא אומר לה, את יכולה לעצור אותי מתי שאת
כן,
רוצה.
כן, כן, הכל היה שם מאוד נכון.
זה היה מאוד מאוד נכון.
מאוד פוליטיקלי קורקט.
הלוואי שהדור של הבנות שלנו, שאולי יגדל בצפייה בסדרות כאלה ובדומותיהן,
כן.
זה יהיה הנורמות שיהיו לו בראש, כשהן יגיעו בפעם הראשונה שלהן, כן. ובפעמים הבאות גם אחר כך, לסיטואציה דומה.
אבל לא הרגשת שכאילו הפעם הראשונה שהם עושים סקס, זה כאילו, הגיבורה היא בעצם זה פעם ראשונה, שהיא בכלל נוגעת בגבר, היא לא התנשקה מעולם, והיא לא שכבה עם אף אחד, ואז כאילו על הפעם הראשונה זה נראה כמו, כאילו הפנטזיה המושלמת של שירלי גל.
אל תסיע את שמה של שירלי גל עכשיו. תראי, הם גם גדלו על פורנו הדור הזה. יותר משאנחנו, אז אולי הם יודעים את הקוריאוגרפיה ומה אמור לקרות, ומצד שני, לא יודעת, זה היה נראה לי מאוד יפה ובריא. אני מעוניינת לעבור לחלק האחרון בסיבוב המהיר שלנו.
אוקיי.
והוא ספר ממש ממש נפלא של ג'וליאן בארנס. ג'וליאן בארנס הוא אחד הכותבים הבריטים, אחד הסופרים הבריטים הנודעים והמוערכים של העת האחרונה, של העשורים האחרונים. הוא זכה לפני שבוע או שבועיים בפרס ירושלים, הוא הזוכה החדש בפרס ירושלים.
מזל טוב.
מזל טוב, להגיע לכאן הוא לא יכל, אבל בשנה הבאה הוא אמור לפקוד את פסטיבל משכנות שעננים. הספר האחרון שלו שיצא בבריטניה ב-2018, ועכשיו הוא יצא בהוצאת מודן בסדרה הקטנה והאיכותית, מכירה? אלה עם הקריחות הנורא נורא מאופיינות. קוראים לו הסיפור האחד.
כן.
הסגנון של ג'וליאן בארנס הוא תמיד כזה מין משהו שאת קוראת ואת לא סגורה על מה את קוראת. האם אני קוראת ספר עיון? האם אני קוראת מסע? האם אני קוראת פרוזה? זאת אומרת, המסגרת היא תמיד מסגרת של פרוזה, יש סיפור. אבל איכשהו האופן שבו הדמויות מדברות, או הדמות המספרת, מתייחסת לדברים שקורים לה, היא תמיד באיזה רובד פילוסופי הרבה יותר, שאת מוצאת את עצמך כזה מקפלת את השוליים של הפוי, פוי, לא מקפלת את השוליים, שמה פוסטית בצורה...
אני מקפל שוליים.
או מסמן בתוך ספר דברים פוט, פוי.
אשכרה מסמנת?
מסמנת בעיפרון כמו נינג'ה. מסמנת, מסמנת, מסמנת. אז את מוצאת את עצמך מסמנת כל מיני קטעים, כי הם כל כך יפים.
כן.
ויש בהם איזה אמת אנושית אוניברסלית, שאת מוצאת את עצמך מהרהרת בה. מצד שני, את אומרת, רגע, אבל זה כאילו כל כך שחלטני, שזה לא נכנס לי ללב, עד ש... מה קורה לך? בסוף את מקבלת בום בראש, ובמאה העמודים האחרונים את מתייפחת. אז הסיפור האחד הוא ספר כזה.
כאילו שחסרו לנו סיבות לבכות, גילי.
אבל לבכות ככה בכיף, בטוב, כאילו ברע. שאת אומרת, יאו, סיפור כל כך נורא, זה כל כך עגום, זה פשוט היום ונורא, זה שובר לי את הלב, אני אבכה על זה, ולא על המלחמה שיש לי פה בבית.
מתחת לבית, כן.
מתחת לבית. ופה באמת יש סיפור אהבה חריג בין בחור בן 19 לאישה בת 48.
אוקיי.
זה מין רומן כזה שנמשך הרבה מאוד שנים, וכל מה שטוב בו בהתחלה הולך ונחמץ. מההתחלה היא גדולה עליו בכמה מספרים, כמובן. אהובתו, וזה באמת הולך ומגיע למקומות מכוערים יותר ויותר ויותר, ואגומים יותר ויותר.
איזה יופי.
זה גם נורא יפה תוך כדי. מאוד מומלץ, ספר שובר לב, אבל בכיוון הטוב של המשבר, של הכאב.
אוקיי, אני אקח לתשומת ליבי.
יצא לך לקרוא?
את רוצה שאני אגיד לך מה אני קוראת עכשיו?
ברור שאני רוצה.
לא, לא, זה יפתח אבל דיון כאילו...
בואי.
אני קוראת את סיפור על אהבה וחושך.
את מחפשת עדויות.
לא, חזרתי לקרוא את סיפור על אהבה וחושך.
זה ספר מעולה.
אני מאוד אהבתי את עמוס עוז כשהייתי טינג'רית, ואחרי זה כאילו כזה כבר פחות. ועכשיו אני מודה שכל האירועים האחרונים גרמו לי להתעניין בו מחדש. אולי רואה אותו באור אחר קצת.
כן, האפלה שלו יותר גדולה.
כן. כשנסדק הדימוי הטפלוני המושלם הזה, ה-All Israeli...
גולדן בוי.
אז פתאום, כאילו אני אומרת, אני חוזר, בא לי לחזור לספרים האלה ואולי לקרוא אותם אחרת, ואני לא יודעת.
מעניין.
יותר, כן, מעניין אותי.